ספר גבורות השם למהר"ל מפראג. ושמחים לראות חברים ותיקים. ובכן, רבותיי הצדיקים, אנחנו בהקדמה שנייה. כן, בהקדמה השנייה, באמצע הפסקה הראשונה, בעמוד ו', הנושא, הנס. כפי שאמרנו בשיעור הקודם, הנס מהווה קושי פילוסופי, מוסרי ומנטלי כאחד. כלומר, קשה לקבל את הרעיון של הנס. מסיבות פילוסופיות, מסיבות מוסריות ומסיבות מנטליות. ננסה להסביר את עצמי. מבחינה פילוסופית, יש קושי לקבל את הנס, כי זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא חשב על הכל. אם הוא צריך ניסים, אז כשהוא ברא את עולם הטבע, הוא לא שם לב לבעיות שהוא יצטרך להתמודד איתן. למשל, זה שהים מפריע לבני ישראל לעבור, לצאת ממצרים. הוא צריך לחשוב על זה כשהוא ברא את הים. פתאום ברגע האחרון נזכר, טרח, צריך לפתוח את הים. משהו פה לא מסתדר. וכן, זה אומר שכביכול הקדוש ברוך הוא לא חשב על הכל. דבר נוסף, מה? הבעיה היא, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא חשב על הכל? איך חשב על הכל? אם פתאום כשמגיעים בני ישראל הוא צריך לפתוח את הים, סימן שכשהוא ברא את הים, הוא לא דאג לזה שזה לא יפריע לבני ישראל לצאת ממצרים. הטענה השנייה היא שזה עושה את הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם עושה את הקדוש ברוך הוא איך לומר, ללא פר. לא פר שהוא יוצר לנו הפתעות. הייתי רוצה לדעת מהם הכללים של ההתנהגות. אם אתה אומר שיכול להיות נס, אם כן יש משהו שנוחת עלינו מבחוץ, זה לא פר גם כן. דבר נוסף, יש קושי מנטלי, כי בני אדם אוהבים אחידות. כל דבר שחורג, החריגה, היא בלתי רצויה בעיני האדם. אז יש כמה קשיים בדבר הזה, כן? ולכן יש נטייה להסביר את הניסים על פי הרעיון הטבעי, נאמר שהנס הוא חלק מהטבע או דברים כאלה. האמת היא ש... טוב, אנחנו צריך להרחיב הרבה יותר ממה שאני אומר כעת, אבל זה בינתיים שלב ראשון. מה אתה רוצה?
הנפש המודרנית של האדם לא בדיוק הפוך.
הנפש המודרנית? מה הנפש המודרנית? הנפש המודרנית מצפה לניסים? ממש לא. הנפש הדתית, העממית, כן. אבל הנפש המודרנית ממש לא. עכשיו, אם כן, הייתי רוצה לגשת לטקסט. הנפלאות והאותות והמופתים שעשה הקדוש ברוך הוא בעולמו, והודיע גבורותיו לבאי עולמו, ראוי להודיע דרכם ועניינם. כלומר, להבין, מה ההיגיון של הנס? האם יש היגיון בנס בכלל? האם הנס הוא אפשרי בכלל? להודיע דרכם ועניינם, כדי שיתברר מעשה אלוהים. כלומר, שיהיה נקי, בר. אף כי לבני ישראל המאמינים ואינם חוקרים בשכלם ובמחשבתם לדעת דברים הכמוסים, אין צריך לזה. כלומר, יהודי קלאסי איננו זקוק לחקירה הזאת. מדוע? כי הם תמימי דרך ההולכים בתורת השם, יאמינו לכל דברי התורה והנביאים והאותות והמופתים שבאו בתורה ובנביאים, לא יתחכמו עליהם. כן. ואצלם נודע כי כי השם עושה גבורות ונפלאות, וכל אשר חפץ בעולמו יעשה, הן להרוס, הן לבנות, כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. כי הוא, עכשיו עד כאן, זה לכאורה מציג את המאמינים כטיפשים כאלה, בוקים. כן? אמרו להם יש נס, מקבלים. אבל, אם אנחנו מעמיקים בדבר, זה לא כך, אלא להפך. אצל המאמינים יש גם היגיון מאחורי האמונה הזאת. אבל לא ההיגיון הפילוסופי, אלא יש היגיון אחר. מהו ההיגיון הזה? עכשיו הוא יאמר אותו. כי הוא בראו מעין ועד עין יכול להשיבהו. כך הוא דעת השם דעת המאמינים. כלומר, האמונה בנס היא תולדה הכרחית מהאמונה בבריאת העולם יש מאין. אם העולם הוא יש, מי יש? אז יש גבול ליכולת האלוהית. הוא מוגבל על ידי היש. אבל אם העולם הוא יש מאין, אז אין גבול ליכולת האלוהית. כי אין יש שמגביל אותו מלכתחילה. זה הגיוני? מה, כן ולא. למה? כן, אני הבנתי. למה לא?
לא, זה לכאורה חריג. מכאן ואילך כשנת
כללים ברורים. ולכן כל סטייה מהכללים היא חריקה. אנחנו קוראים לה נס, קוראים לה כל מיני דברים אחרים. אבל אדם מצפה שהעולם יעבוד בית בדרך הטבע, בית אחרי. אדם קם בבוקר, יודע שיש לו מספזרה, זה עורר רק יודע ש... יפה. כלומר, מה שאתה אומר, שעדיין יש קושי, כי מכאן ואילך נקבעו כללים ברורים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא החליט שזה יהיה על פי הטבע, אז עדיין זה צריך להיות בלי ניסים. אבל דבר אחד כן פתרנו, האפשרות שיהיו ניסים. אכן, מי שיכול לברוא יש מאין, אכן ביכולתו לעשות נס. מהבחינה הזאת, כן הסתדרנו. אוקיי? הלאה. אבל עדיין, באמת אתה צודק שיש הקושי המנטלי. הקושי המנטלי לא כל כך בקלות נפתור אותו. אבל מה שמעניין כאן, זה שילד קטן בגן ילדים יהודי, בתלמוד תורה, יודע מה שאפלטון, גדול הפילוסופים, איננו יודע. כן? זה מעניין. כלומר, עבור אפלטון, עבור אריסטו, עבור בעצם כמעט כל פילוסוף בעולם, הרעיון של היש מאין הוא רעיון לא ברור. הוא רעיון שיש בו קושי. למשל, היה גוי אחד שבכנות גדולה דיבר על זה, על הקושי המהותי שיש בבריאת יש מאין, קראו לו עמנואל קאנט, בספרו ביקורת התבונה הטהורה, הוא מסביר שיש מה שנקרא אנטינומיות של התבונה. מה זה אנטינומיה? אנטינומיה זה שאלות שבאופן מהותי אי אפשר לפתור אותן באופן פילוסופי. ויש ארבע אנטינומיות, אחת מארבע האנטינומיות זאת השאלה האם העולם נברא או קדמון. זה אין יכולת בשכל האדם להכריע בו. מה שמאוד מעניין שמה שהוא מביא ראיות מוחלטות לזה שהעולם נברא, בצידן ראיות מוחלטות שהעולם לא נברא אלא קדמון. הוא אומר, הנה אתה רואה, זה שווה לזה, מה אתה עושה? אנטינומיה של התבונה. כן. אפשר להתווכח על הדברים שלו, אבל ככה הוא טען. ואכן אנחנו רואים שהרעיון של יש מאין הוא רעיון שלא נמצא בשום תרבות. מעניין, בכל התרבויות, בכל הדורות, אתה רוצה לחבות את המזגן? זה יעשה לך טוב? לי טוב, אבל אם אתה רוצה, אפשר לחבות, תחבות. לחיים קר. מה? לא, זה שאני עם הטישויים האלה, זה לא בגלל הקור, זה בגלל האלרגיה של הקיץ. אני יודע, אבל אתם רוצים לחבות, בבקשה, תחבות, פדל, חבל הזמן. איך אתה מרגיש עכשיו? יפה. טוב. אז אם כך, אני רוצה להסביר שבשום תרבות אנושית, הרעיון, לא מצאנו בצורה ברורה על כל פנים, את הרעיון של יש מאין. זה רעיון יהודי מובהק. עליין, יש בספר בראשית, פרשה מופלא. וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בנקדם. זאת אומרת, הוא חוזר אל שורשי האנושות. עם ישראל יוצא לגלות, רוצה לחזור אל שורשי האנושות. הוא הולך ארצה בנקדם, אל המזרח. ויר, והנה באר בשדה. למה משמשת באר? מה זה?
לשתות.
לשתות. אתה יודע את הבאר ככה. כן. זה לשתות. בשביל מה שותים? בשביל לחיות. אם אדם לא ישתה, הוא ימות. אז כשאומרים באר, מתכוונים למקורות החיים. נכון? ויער, והנה באר בשדה, הוא רואה שיש מקורות חיים בעולם. והאבן גדולה על פי הבאר. מה זה אומר? שמקורות החיים סתומים. למה הם סתומים? פשוט מאוד. כי יש אבן. אז אפשר אולי להוריד את האבן הזאת? כתוב, ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן. כל זמן שאין אחדות בין בני אדם, מקורות החיים סתומים. וישקו את הצון. נו, אז מה קורה אחרי שמשקים את הצון? וישיבו את האבן על פי הבאר. למקומה. אני לא מבין. אני במקומה, אחרי דבר כזה, הייתי שם מכסה מפלסטיק. או משהו ככה קל. למה להחזיר אבן גדולה וכל פעם לאסוף את כל העדרים? זה בגלל שאנשים לא רוצים שאחד הרועים ישקה את הצון כשהשני לא נמצא. נכון? למה? מפחדים שהוא ייקח יותר מדי. כלומר, אין אמון. אם אין אמון בין בני אדם, עדיין פתיחת המקורות החיים מתעכבת. בסדר? כשרואים דבר כזה, כשעם ישראל יוצא אל הגלות ורואה את המצב הזה, מה עליו לעשות? ויאמר להם יעקב, מה הוא אומר להם? לא. מה, זה פסוק. ויאמר להם יעקב, אחי. מה הוא מלמד אותם? את האחווה. לא, את האחווה. מה ההבדל בין אחווה לאחדות? תגיד לי אתה.
זה לחבר בין האנשים?
ואחדות זה לחבר בין האנשים, כן. בינתיים הרי מצאנו מה שווה. במה זה שונה? טוב, אני רואה שקשה לך. אחדות זה שכלי. אחווה זה חווייתי. מוסרי. בסדר? עכשיו, אם כך, ביומר להם יעקב, אחי. הוא טוען, אנחנו אחים. על יסוד מה אתה אומר את זה? מי אמר לך שאנחנו אחים? מה התשובה? אחי, מה המשך?
מאין.
מאין אתם? כולכם נבראתם יש מאין, אז אתם אחים. מובן? זאת אומרת, זאת העמדה שעם ישראל מחדש בעולם, שהעולם נברא יש מאין. ומכיוון שהעולם נברא יש מאין, יש יסוד לאחווה בין כל הנבראים, כי כולם מאותו המקור. עד כאן מובן? כן. רגע, ויאמרו לו, מה פתאום? זה הפילוסופיה הדתית שאתה המצאת. מחרן אנחנו. מחרון הפו של עולם. אין תקווה. מובן? טוב. כן, בבקשה, אתה רוצה לחזור אחורה.
אני רוצה
נכון, זה בדיוק מה שאמרתי. שכל ילד בתלמוד תורה מבין את מה שהפלטון לא מבין.
איך עושים את ההשוואה הזאת? ההבנה, יש מה להשוות בכלל בין הבנה של ילד להבנה של מבוגר, לבן אדם, הכלים שיש לילד, לחשיבה שלו, משהו אחר לגמרי מאשר למבוגר.
זה נכון. אתה אומר, יש הבדל, אין מה להשוות בין הבנה של ילד להבנה של מבוגר, והכלים שיש לו. נכון. אבל, ילד בתלמוד תורה, מבין את מה שאפלטון כשהיה בתלמוד תורה לא הבין. זאת אומרת, בחיידר, באתונה, לא למדו את זה. אתה מבין מה שאני אומר? זאת אומרת, הילד היהודי, הוא ספג מאיזשהו מקום את ההבנה הזאת. באופן מובלע, לאו דווקא אמרו לו, אבל הוא מבין את זה. כלומר, זה תרבות אחרת. איך אומר רבי יהודה הלוי? אל הפילוסופים אין לבוא בטענות, שהרי הם יוונים. זה אומר. מה אכפת לך שהם יוונים? מה קרה? מה אתה רוצה? ספרים. אה, אתה צודק, צריך ספרים. כן. מה אכפת לנו שהם יוונים? לא גמרת עם כל הבלגן? טוב. מאחר והם יוונים, אז יש הכרות יסודיות בתרבותם שחסרות להם. פשוט מאוד. בכלל, מאיפה, מאיזה פסוק בתורה היוונים מתחילים לקרוא? לא יודעים? היהודים, איזה פסוק הם מתחילים? בראשית ברא אלוהים. היוונים מתחילים עם פסוק ב', והארץ הייתה תוהו. מובן? אצלם מתחילים עם הנתונים. זה קצת מבולגן, אז צריך לסדר. הארץ הייתה תוהו ובוהו, בואו נסדר. הם לא קראו את התנ"ך. הם קראו את התרגום. זה משהו אחר לגמרי. בסדר? הלאה. התרגום לא מתחיל מבראשית. בראשית זאת לא מילה יוונית. ויותר מזה, בתרגום שלהם, בגרסה הקדומה של תרגום השבעים, זה לא התחיל מבראשית, אלא זה התחיל מאלוהים. כך הגמרא אומרת. שבתרגום השבעים שינו. אלוהים ברא בראשית. כן? זה מאוד משמעותי הדבר הזה.
אנחנו
תרגום
השבעים זה שלנו.
אה? תרגום השבעים זה שלנו. אז מה? הלאה. כן. אז אני חוזר פה לדברי המהר"ל. כי הוא בראו מעין ועד עין יכול להשיבהו, כן הוא דעת המאמין. אך באו אנשי חקרי לב. למה הוא קורא? מי הם האנשים החקרי לב? הפילוסופיה הדתית. החוקרים משכלם ומדעתם על השם מתפלספים, רוצים להתחכם על דברים הנסתרים. טוב, לכאורה זה יפה, לא? רוצים להתחכם על הדברים הנסתרים? מה? אז זהו, עכשיו יש לו קושיה. ודברים הנגלים והם איתם מול עיניהם, כמה וכמה הם אשר זה אמר ככה וזה אמר ככה. זאת אומרת, דברים יותר פשוטים מאשר שאלת הניסים או בריאת העולם, הם לא הצליחו לפתור. אז איך הם רוצים לפתור שאלות כאלה? עד שבמהות שכל האדם ונשמתו ירבו הדעות והחקירות. כן? כלומר, כל המעוניין יקרא בספר מלחמות השם להרלב"ג, כמה פרקים יש, כמה שיטות על מהות הנפש. גם בספר תגמולי הנפש לרבי הלל בן שמואל מוורונה, שמה זה לא יאומן, 150 עמודים על מהות הנפש, שיטה כזאת, שיטה כזאת, שיטה כזאת, ואף אחד לא מצליח להכריע. אז האם הנפש היא הכנה בנפש הבהמית? האם יש ניצות עצמי? מה היחס בין הנפש לשכל הפועל? ומה ההבדל בין הנפש בכוח לנפש בפועל? וכדומה וכדומה מהדברים. ומהי דרגת ההכרה שהנפש צריכה להגיע אליה כדי להיות נצחית? כל השאלות האלה, הם לא הצליחו למצוא להם פתרון. יעיין הכבודו בספר הנפש לאריסטו. כמה פלפולים יש שם? שום דבר לא ברור. אז אומר, בתחום, במהות שכל האדם, הם לא הצליחו להגיע למסקנה. אז הם רוצים לדעת על בריאת העולם? אולם, כולם רוח ודיבר אין בהם. כי, עכשיו פה, הוא חוזר למשפט שהוא אמר בתחילת ההקדמה הראשונה, כי מה יוכל לדעת האדם? בעל חומר. אף כי נתן אלוהים בו דעת וחוכמה. והנה דעתו וחוכמתו מצטרפת אל החומר. ויש לדעתו וחוכמתו חיבור ויחוס אל החומר. איך ידע הדברים הנבדלים? כותב המהר"ל 200 שנה לפני קאנט. זה משהו מעניין. מאז ראשית הפילוסופיה, אנשים במשך 2,300 שנה, עסקו בשאלה של מהו סוד העולם. עסקו בזה. זה אמר כך, זה אמר כך, אמרו דברים מאוד יפים אגב. אני לא בא לזלזל באף אחד. אמרו דברים ממש יפים. מה?
מה זה סוד העולם? מה יש שאלה?
רצו להבין מה זה העולם, מהות העולם. פשר המציאות.
גם מצד תכליתו,
מצד מי עשה אותו, ואיך נעשה, ואיך מתפקד, כל מיני דברים, נכון? מה המשמעות של החיים שלי, וכדומה, נכון? במשך 2,300 שנה, עוסקים בזה. יש רק שאלה אחת שלא שאלו. מה הם הגבולות של ההכרה? כלומר, לפני שאתה עוסק בשאלה, מה יודעים? תחשוב, עוד לפני כן, מה המקסימום שאתה עשוי בכלל לדעת?
איך אני יכול לדעת? זה עד שמה מגיע.
רגע, לא, לא. כשאתה בא לעסוק במדע, נגיד, אתה, אני יודע, אתה רוצה לחרוש שדה. צריך לבדוק אם יש לך מחרשה בכלל. ואם יש לך מחרשה, אתה צריך לראות מה היכולות שלה. עוד לפני שאתה חורש, אולי זה לא כדאי, אולי זה כן כדאי. אותו דבר, כשאתה בא לחקור, אז קודם כל תגדיר מהן הגבולות של שכל האדם. ואז תדע מהי המסגרת שבתוכה אתה יכול לדעת משהו בכלל. הראשון ששאל את השאלה הזאת, חי לפני 200 שנה. עמנואל קאנט. ברגע שהוא שאל את השאלה הזאת, הוא הגיע למסקנה היפה ביותר, שאי אפשר לדעת. ואז 2,300 שנה של פילוסופיה התמוטטו בבת אחת. מובן? זה בעצם מה שהוא עשה. הוא חידש מילה אחת, סובייקטיבי. כל ההכרות הן סובייקטיביות. ברגע שאמרת את זה, איבדת את התקווה לדעת אי פעם משהו באופן אובייקטיבי. 200 שנה לפני כאן, כלומר לפני 400 שנה מעכשיו, המהר"ל אומר לך אותו הדבר. כן? כי מה יוכל לדעת האדם בעל חומר, אף כי נתן אלוהים בו דעת וחוכמה, והנה דעתו וחוכמתו מצטרפת אל החומר, ויש לדעתו וחוכמתו חיבור וייחוס אל החומר. איך ידע הדברים הנבדלים? בסדר? זה מובן משהו? טוב. וכמו שאין האדם מתחבר עם הנבדלים, כך לא יוכל לעמוד על ידיהם ועל מעשיהם. אי אפשר. אז מה בכל זאת? אולי בכל זאת משהו? אם לא, יד השם עשתה זאת שהודיע דרכיו למשה. כלומר, אתה זקוק להתגלות. מצד התבונה, יש לך גבולות. אבל האינסוף יכול להחליט שהוא מתגלה אליך. אם לא, יד השם עשתה זאת שהודיע דרכיו למשה. ואחר כך לנביאים, ומהם קיבלו החכמים, והודיעו לנו במדרשים ובדבריהם דברים הנעלמים הכבוסים. הכמוסים. וכאשר אלו האנשים המתפלספים חקרו מדעתם ושכלם על מעשי השם, יש יצאו לדרך זר לגמרי. ואותם אין ראוי להזכירם, להזכיר את זכרם ודבריהם. אם לא כמו שאמרו זל, אבי שקוד ללמוד, כדי שתשיב לאפיקורוס. טוב, יש פה מספר שאלות. מה כל כך מרתיע באחווה? שמזה 3,500 שנה עם ישראל מפיץ את תורת השם וההפרדה שולטת. פשוט מאוד, האחווה זה הדבר המפחיד ביותר, כי האחווה מטילה עליי אחריות, אחריות כלפי מי שחוץ לי. כל זמן שאין אחווה, מרכז הכובד של החיים נמצא אצלי. ברגע שאני אח של מישהו, מרכז הכובד של החיים נמצא אצלו. זה בעצם להיות אח, באיזשהו מקום זה למות. זה לבטל את האני שלי לטובת מישהו אחר. לא רוצה, לא רוצה למות. אגב, שימו לב, דבר מאוד מעניין. כששואלים ילד קטן, כמה אחים יש לך? אז הוא אומר, יש לי אח אחד. ולאח שלך, כמה אחים יש לו? אין לו. ברור? כלומר, האדם איננו רואה את עצמו בתור האח של מישהו. מקסימום, זה האח שלי, אני לא האח שלו. מקסימום. ברור? האחווה היא מאוד מפחידה. יעיין נא השואל בפרשת קין והבל המלאת העניין.
אז אתה לא מבקש אחווה או לא?
מה?
אתה לא מבקש אחווה?
האחווה זה דבר נפלא. זה חידוש של היהדות, כן? שהאחווה היא מהותית לאדם. זאת אומרת ש כיוון שאני נבראתי יש מאין, אז המוקד, המרכז הכובד של החיים לא נמצא אצלי, אלא אצל מי שנתן לי את החיים. ממילא, מהות החיים שלי זה היחס אל הזולת. רגע, שלום לרב. מה?
עדיין באחווה.
אתה עדיין באחווה.
עדיין מערכת בין אח לאח יותר גדולה מאשר מערכת בין הורים לילדים?
בין הורים לילדים זה הרבה יותר קל מאשר בין אחים. פשוט מאוד. כי אני לא ההורים שלי. אבל האח שלי הוא מתחרה איתי על אותו גורל. לכן באופן טבעי בין האחים יש תחרות.
כן, אבל בין הורים לילדים יש אחווה או אין אחווה?
בין הורים לילדים אין אחווה, יש הורות. שלום לרב ולתלמידים. כתוב כאן ולתמידים, אבל הוא התכוון לתלמידים. כלומר, הוא לא, כי אם אנחנו ייקח כפשוטו את מה שכתוב, הוא רוצה לעשות אותנו קורבן. שזה לא נחמד. טוב. שלום לרב ולתלמידים. כיצד ייתכן שאנשים גאונים, כמו הפילוסופים, לא הגיעו להכרה במציאות האלוהות? והרי הם היו מאוד חכמים. וגם אברהם אבינו להבדיל להשתמש בכוח שכלו לכך. אנחנו בכלל לא עסקנו בשאלה הזאת, אם הם הגיעו למציאות השם או לא הגיעו למציאות השם. דיברנו על הבריאה, יש מאין. יש מאין זה אופן מיוחד של יחס האלוה אל האדם. כן? שזאת אומרת שבין האלוה לבין האדם יש איזשהו ריק שדרכו צריך לעבור. טוב, אבל על מציאות השם זה נושא בפני עצמו, לא עסקנו בזה. בוקר טוב, הרב, זה לא שאלה, אלא אמירה. פעם דיברתי עם סיני. יפה, באיזה שפה אגב? והבנתי שהם לא יכולים להבין את עניין האחווה. כי לא חוו את האחווה בכלל. אין להם אחים או בני דודים, אפילו דודים. כך שהם לא יכולים להבין את זה. אתה מדבר על הסינים של היום. שבסין היום אסור להביא יותר מילד אחד. זה נכון, מושג האחווה שמה בעייתי. נראה בבירור שהאחווה באה לביטוי חזק בטבע. ראה, עדרי חיות וכו'. יכול להיות שיש לאדם מה ללמוד דווקא ממוסר הטבע? עדרי חיות זה לא אחווה, זה כוח. האם לא ניתן לומר שגבולות ההכרה הם 50 שערי הבינה שעליהם הגיע רק משה רבנו? אפשר להגיד את זה, זה ניסוח אפשרי. טוב, נמשיך. ויש, מה אפשר להמשיך או לא? בסדר, תודה. ויש, שהם אמוני ישראל, כלומר, הוא מתכוון כאן לא לאפיקורסים, אלא לדתיים דווקא. באו בשכלם ובדעתם על איזה נפלאות וניסים שהיו לעולמים, והתחכמו עליהם ויבואו בדעתם, כי הניסים אשר חשבו אינם מסכימו לדעתם וחוכמתם, אשר השכילו בנמצאים ובסדר הנמצאים, ובשביל זה חיפשו להם פירוש אשר אזכיר. כלומר, הוא הולך עוד מעט לתקוף מישהו. אתם מרגישים, כן? הוא הולך לתקוף מישהו. הוא אומר, אבל לפני שהוא תוקף, הוא אומר, יש ללמוד עליהם זכות. מצד מה? כי לא נכנסו בזה שיתלו חס ושלום חסרון בפועל הניסים. כן? כלומר, לא בקדוש ברוך הוא. שאין הדבר כך כלל, רק כי היה נראה לפי שכלם ודעתם שאין ראוי לפועל האמיתי שישנה סדר הנמצאים אשר הם נבראים באמת ויושר. לשנות דבר שהוא עיקר המציאות כמו שהתבהר. הבנתם מה שהוא אומר? לא מתאים לקדוש ברוך הוא שהוא הפועל האמיתי. אם מה שהוא עשה זה טוב, והיה רילוי את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אז זה לא מתאים שהקדוש ברוך הוא ישנה. כלומר זה מצד כבודו של הקדוש ברוך הוא. שהם אמרו שלא ראוי שיהיו ניסים. מובן? כי לכאורה באמת הנס, אם אנחנו מבינים את זה עד הסוף, הנס זה סוג של כפירה. מה?
זה
הכחשה של השלמות של העולם. הרי כזה שהוא ברא תפוחים כל כך טובים. והתפוחים רגילים ליפול מהעץ, לא רחוק מהעץ אגב. ולכן נשאלת השאלה, מה פתאום שהתפוח פתאום לא ייפול? כן? או שיעלה? זה לא בסדר. כן? זה מה שהמהר"ל אומר, שזה מה שדחף את אותם אלה שהוא הולך לתקוף, לומר את מה שהוא עומד להביא בשמם. כן. לשנות, כן. שאמרו שאם כן, לא היה למעשה ידיו עמידה מקוימת מצוירת. וזהו הזכות שיש ללמוד עליהם. כן. כן, אבל זה אומר שהקדוש ברוך הוא שינה את עולמו, זה לא יפה כלפיו. אמנם זכותו בסדר, אז מה? אז זה לא מתאים. אז זה לא מתאים, זה לא מתאים לחוכמה האלוהית. אמנם מצד אחר אין זכות להם. חוץ מן הטעם אשר דבריהם ופירושיהם אין נכון לפי השכל ודעת. כלומר, מה שהם מסבירים בפסוקים, זה ממש לא נכנס למילים. כי מופתיהם וראיותיהם לא הצדקו, ועדיהם המה, כי סרו מן האמת והיושר, אף כי בלבלו לנו את הכתובים, ויבטו לנו הפירושים, ונתנו טעם בניסים שהם מורים על מעשה השם. עכשיו, כאן הוא מתחיל להביא את אחד הפירושים. למה שלכך נקרא אות ומופת, כן, למה הניסים נקראים אות ומופת? שהם אות ומופת על מעשה השם הנורא. ובמקום זה הם נתנו טעם בלתי משובח ונתנו חולשה באותות ובמופתים, שעיקר מה שהביאם לעולם הוא יתברך להחזיק המאמינים בו. כן. כלומר, פה אני אגיד לכם למי הוא מתכוון. הוא מתכוון לרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום. רבנו לוי בן גרשום, מאיפה הוא היה? מה?
גירונה, לא?
לא, איזה גירונה, מה?
איטליה.
איזה איטליה? הוא היה מפרובנס. מהעיר ארל, שבדרום צרפת, של ימינו. והוא, הרלב"ג, אמר שלמה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים? בשביל הטיפשים. כלומר, החכמים לא צריכים ניסים, אבל הטיפשים צריכים. צריך מדי פעם שהקדוש ברוך הוא יעשה רושם בשביל הטיפשים. ככה הוא אומר. זה מה שאומר כאן המהר"ל, שעיקר מה שהביאם לעולם הוא יתברך, להחזיק המאמינים בו. אגב, משהו דומה יש ברבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי מאמר שני, שהאבות חיו כל ימיהם בלי ניסים, בגלל שהם לא היו זקוקים לזה. אז יש כבר אצל רבי יהודה הלוי השורש של דברי הרלב"ג. אגב, מעניין מאוד, הרלב"ג הסביר דבר שהרמב״ם לא הסביר. מדוע הקדוש ברוך הוא עושה את תחיית המתים? שאלה טובה, לא? במיוחד לפי שיטת הרמב״ם, שתחיית המתים זה מעשה זמני. יבוא יום, אומר הרמב״ם, המתים יקומו לתחייה. לא כולם, אלא דווקא הצדיקים. ואותם צדיקים שיקומו לתחייה יחיו חיים טובים וארוכים וימותו כדי לזכות לחיי העולם הבא. יש את השאלה, אם כבר הם מתו פעם אחת והם הולכים למות עוד פעם שנייה, אז בשביל מה בכלל להביא אותם לעולם הזה? מה מרוויחים? כן? לפי שיטת הרמב״ם, לא מובן למה יש תחיית המתים. הרמב״ם בעצמו כתב ספר שלם הנקרא איגרת תחיית המתים, ובספר הזה הוא מסביר באריכות רבה את תחיית המתים. רק דבר אחד הוא לא מסביר, למה יש תחיית המתים. זה נשאר בלתי מבורך. מה ההיגיון? בשביל מה צריך תחיית? הרי תחיית המתים זה, לא, זה נגד ההיגיון. בשביל מה? הרי אם זה בשביל לחיות לנצח בעולם הזה, אני מבין. אבל אם אתה אומר שהעולם הזה ממלא זמני, ואני כבר יצאתי ממנו, מה אתה מחזיר אותי לפה?
אתגר לעולם הבא.
מה?
אתגר, לסכנים.
אבן, אלא, אבל הם כבר, הצדיקים האלה כבר מתו. מבחינה מסוימת אפשר לומר שכבר זכו לחיי העולם הבא. אז למה אתה תוקע אותם שוב? משהו לא ברור. כן? זו שאלה מעניינת. יש לי על זה תשובה, אבל אני לא רוצה להביא לכם את התשובה שלי, אני רוצה להביא לכם את התשובה של הרלב"ג. הרלב"ג אומר שזה כדי להוכיח פעם אחת ולתמיד שהיהדות היא אמת. כלומר, תארו לעצמכם מהדורת חדשות, פתאום אומרים לכם, אברהם אבינו הגיע לאולפן. וואו. משה רבנו, אהרון הכהן, דוד המלך, כולם מגיעים. וואו. זה עושה כזה רושם שכל העולם כולו סוף סוף יודע שהיהדות היא אמת, ואז אפשר להמשיך את החיים. כן? זה הרלב"ג. ככה הוא אומר. אז זה מה שמביא כאן. אגב, לפי זה, מה אתה רוצה?
לא, בסדר, הרב יסיים.
טוב. נסיים, אז בסוף השיעור יש לנו עוד 20 דקות.
כמובן את הקטע.
כן, אז יש לזה גם השלכות, איך הרלב"ג מבין את עשיית הניסים, איך הם נעשים. טוב, מה? מה התשובה שלי? טוב, אני אגיד לך. לפי הרמב״ם, כן? לפי הרמב״ם, התשובה שלי היא שיש אנשים, אומנם צדיקים, אבל נשאר להם תסכול. הם לא זכו לחיי העולם הזה. הם מתוסכלים, כי הם לא מימשו את העולם הזה שלהם. העולם הבא, כן, אבל העולם הזה לא היה להם. עולם הזה, בעולם הזה צריך להיות מאושר. והם לא מאושרים בעולם הזה. מבחינת הצרכים של העולם הזה. ולכן מגיע להם פיצוי. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה, עולם הזה תקבל גם כן. אפשר למצוא כל מיני תסריטים מדוע הם לא היה להם עולם הזה. אתה מוזמן לעשות לי רשימה. כן, בבקשה עכשיו.
איך הבעל יכול לכתוב שהנס נעשה לטיפשי? הרי כל הגמרא מלאה בניסים ואותות שנעשו לאמוראים, לתנאים.
למה נעשו ניסים לתנאים ולאמוראים?
למה?
בשביל הטיפשים.
מה בשביל הטיפשים?
כדי שאנשים שהם לא תנאים או אמוראים יתפעלו מזה משהו.
אבל מי שקורא את הגמרא הוא, הרב אמר שמי שקורא את הגמרא זה תמיד חכמים ולא אמוראים.
אבל הסיפורים האלה שהם עבור התלמידי חכמים הובאו גם בשביל העם. כן.
אנחנו אנשים שחיים בשנות ה-2000.
זה אמת.
אני מתנצל, אבל הדברים שהמהר"ל כותב הם לא מתאימים לימינו, הם לא מתאימים לנפש המודרנית. לדוגמה,
תסביר.
היום המרכז האינטלקטואלי שולחן נגיד, מי שמפעיל את הראש נמצאים בעיקר באוניברסיטאות בעולם, לא דווקא בארץ. והם אנשים שזקוקים לניסים, הם משתמשים בראש שלהם, והם לא מגיעים לדעת השם, לפחות אלה שעוסקים במדעי הרוח.
נו.
ולעומת זאת, ההמון הנבער לא צריך ניסים כדי להאמין בקדוש ברוך הוא, אלא הוא הולך לרב אמנון יצחק, הוא מוכיח לו דווקא שכלית, ברמה מסוימת, הרב אמנון יצחק הוא ליתר הרבנים שבודם מקומם מונח ומוסים עוד קודש, אבל זה מיועד לשכבה מסוימת של אנשים. יש פה...
אני חושב בדיוק הפוך ממך. הלאה. לא יצא לי, לא זכיתי להסכים איתך. אני חושב שדווקא ההמון רודף אחרי ניסים, והשכבה האינטלקטואלית דוחה את זה. אני חושב ככה. יש אפילו ביטוי שהמציאו בשביל זה. אני רציונלי. מכיר את הביטוי הזה? אתה מכיר את הביטוי הזה? אני רציונלי. אתה מכיר? שאלתי אותך שאלה, אתה יכול לענות בבקשה? אתה מכיר את הביטוי?
כן.
יפה, תודה. מה? אז איך הם מגיעים לאמונה? הם לא מגיעים לאמונה. האחים לא מגיעים לאמונה. יש הרבה סיבות למה אדם מאמין או לא מאמין.
לא קשורות.
יש הרבה מחסומים. יש הרבה חסימות. אנחנו למשל במכון מיר עסוקים בהסרת החסימות. לא בייצור האמונה. כן, בבקשה.
יש אמרה שאומר החיגר והעיוור.
כן.
שלוקחים אותנו, שמים אחד על השני ומאנישים אותנו.
כן.
אני חושב שחיית המתים, מקימים את הגוף ושמים את הנשינה ואז מקבלים את כביכול את העונש או השכר.
ההסבר שאתה נותן הוא הסבר נכון, רק שהוא לא ההסבר של הרלב"ג. בסדר? מה?
אני חושב שהרלב"ג אומר, ויזרום אותו גם לכיוון שהרב אמר לפני. הרב אמר בעצם שיש חוכמה אלוקית שהיא לא מסתדרת עם הניסים. כי רואים צריך להיות חוכמה אלוקית שתזרום עם הטבע לאורך כל הזמן, ולא צריך שיהיו ניסים כביכול. כאילו זה מה שהלמדתי עם הרב. ודווקא הפוך, כי אפשר להבין שאם הקדוש ברוך הוא דווקא עושה חוכמה אלוקית שהיא תזרום את כל הזמן, אז גם מהקורה שהיה מפתח כל יום, אז אנשים היו רואים את זה בתור טבע, ולא היו מתפעלים. זאת אומרת, אנשים היו מאמינים בטבע יותר מאשר בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלכתחילה שהוא ברא את הכל, הוא מלכתחילה קבע שיהיה את הדברים האלה בזמנים האלה, אנשים שלא יאמינו, כדי שהאמונה שלהם בהשם תהיה גדולה. אז זאת אומרת, דווקא החוכמה האלוקית היא מלכתחילה שכן יהיו ניסים. זה לא שהניסים כביכול באים עכשיו משום מקום.
אתה אומר שכיוון שהקדוש ברוך הוא גלוי לפניו שיהיו טיפשים בעולם, עם אלה היה צורך בניסים. אבל מה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי זה שבני אדם יהיו טיפשים או לא טיפשים, מאמינים או לא מאמינים, זה עניין של החלטה שלהם. זה בחירה חופשית.
הקדוש ברוך הוא יודע את הכל.
לא. לפי הרלב"ג, הקדוש ברוך הוא לא יודע את הכל. הרלב"ג כותב במפורש בספר מלחמות השם שהקדוש ברוך הוא לא יודע את הכל. איך הוא כותב את זה? הוא השתמש בקולמוס ודיו והוא כתב את זה.
עכשיו כן, אבל אני שואל איך הוא יכול
לחשוב למה לא? יש לו היגיון, הרי הוא אומר ככה, לא, צריך להבין משהו. הרלב"ג לקח את החירות האנושית ברצינות. אצלו זה מאוד מאוד רציני שהאדם הוא בן חורין. בן חורין. ולכן הוא היה מוכן לוותר על שלמות הידיעה האלוהית כדי לבסס את החירות של האדם. נכון. עכשיו, תאמין לי שהדברים האלה של הרלב"ג עוררו בלגן אטומי בבית המדרש. למשל, רבי חסדאי קרסקס כותב שאסור להאמין לדברי הרלב"ג האלה. בסדר? הבנתי מה שאתה אומר, הבעיה היא שהרלב"ג לא חושב ככה.
המהר"ל לא חושב בנושא הזה.
המהר"ל חולק על הרלב"ג בנושא הזה. ודאי, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל.
אז הכל מסתדר עכשיו.
כן, אבל לא לפי הרלב"ג. אמרת שאתה זורם עם הרלב"ג. לא, כשאנחנו לומדים את הרלב"ג, צריך לדעת מה שיטת הרלב"ג. שיעור מהר"ל, אז משהו אחר.
לפי המהר"ל הכל נסגר בעצם.
לפי המהר"ל הכל בסדר. טוב. כבוד הרב הגאון, תפסיק עם זה. אכן, כוח. אבל האחווה של החיות שמגינות אחת על השנייה מביאות כוח. האם לא זה הלימוד אחווה שווה כוח? חס ושלום. אחווה זה בגלל הכוח? אז זה סך הכ... אז איפה המוסר פה?
זה אינטרסים גם אחווה.
אינטרסים, אז איפה המוסר? בוקר טוב, כבוד הרב. אז למה מתפללים על זה אם זה לא נצחי? מה, על תחיית המתים? שנזכה לתחיית המתים, אני חושב שזה הוא מתכוון, כשאומר על זה. מה, אנחנו מתפללים הרבה דברים לא נצחים, אנחנו מתפללים שיהיה לנו מצטפוזים. מצטפוזים לא נצחים, ואף על פי כן מתפללים על זה. אז למה תחיית המתים היא בסוף ההיסטוריה אחרי שהאנושות עשתה את כל הטעויות והנזקים בגלל הפיקפוק ביהדות? לא נכון. התחיית המתים זה בתחילת ההיסטוריה הנורמלית. עד אז אנחנו בפרה-היסטוריה, מכאן ואילך נהיה בהיסטוריה הנורמלית. אתה יכול להדיק את המזגן בבקשה? לא אכפת לך? כן. מה?
הקדוש ברוך הוא יצא מהסדר הטבעי,
אתה אומר ככה, אברהם אבינו לא היה טיפש, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ויצא מהסדר הטבעי. מי אמר לך שההתגלות זה יציאה מהסדר הטבעי? זה הנבואה. הנבואה זה לא נס, זה לא שינוי סדרי הטבע.
כן,
זה שנולד לו בן בגיל 99, זה כן נס. נכון. זאת לא הייתה השאלה שהוא שאל.
לא, שאל, אם אני הבנתי נכון, כן, אם
הסברנו
קודם, כן,
התשובה... בסדר. אז יש לך שאלה שלך. בסדר, אל תגיד, זה השאלה שלו, זה השאלה שלך. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא עשה נס לשרה בשביל הטיפשים. לא בשביל אברהם. כן.
לפי זה, לפי
הרבה,
לא צריך
לנקות
הזכויות.
לא תופס. מה לא תופס? למה?
כי שרה עצמה שואלת.
מה? נכון, שרה לא רוצה נס.
לא, היא שואלת.
הבת 90 שנה תלך?
היא בעצמה לא מאמינה.
נכון, טוב מאוד.
מה טוב מאוד?
טוב מאוד, כלומר, שרה לא זקוקה לניסים.
לא, לא שלא זקוקה, היא לא מאמינה בנס בכלל.
עד רבה, אני מבין אותה למה היא לא מאמינה בנס.
אז
היא זקוקה לאחרים. לא, ההפך. הנס בא לפי הרלב"ג בשביל הטיפשים. שמה יקרה לטיפשים? שיאמינו בניסים או שיאמינו בשם?
בשם.
זהו. ושרה היא מאמינה בשם.
גם בלי הנס.
כן. גם בלי הנס, אז היא לא צריכה את הנס. בסדר? בבקשה.
לפי הרלב"ג, מי שעושים לו נס, לא אמורים לנקות לו מהזכויות שלו.
למה?
זה נעשה לטיפשים, רק הוא מצאי.
יכול להיות. אני לא חושב שאתה צודק, כי יכול להיות שבגלל שנעשה לו נס, הוא הרוויח מזה, אז בכל זאת, הרווח הזה יורד לו מהזכויות שלו.
אבל זה נעשה לטיפשים, אמרו הטיפשים.
זה שזה נעשה בדרך נס, זה בשביל הטיפשים, אבל סך הכל אותו אדם שנעשה לו הנס, הרוויח מזה משהו. אז הוא נוקע לו מזכויותיו. והנה, אז בואו נראה על מה מדבר כאן. והנה הראשון אשר לא יאות זכרו כי אם כדי שתשיב לאפיקורוס, הוא המתפלסף. מי זה המתפלסף? זה אריסטו. כן? לכן הוא לא מזכיר את שמו. הוא המתפלסף אשר יאמר שכל הדברים באו מאיתו בסדר המושכל אצלו על צד החיוב הקדמון, אשר לא שר ולא יסור, והכל כמנהגו וסדרו נוהג. וכיוון שבאו מאיתו כל הדברים בסדר המושכל על צד החיוב הקדמון, אשר לא שר ולא יסור, אם כן, אין שינוי בעולם שיהיה יוצא מסדר המושכל, ולא יאריך כנף הזבוב. כן, הזבובים יש להם כנפיים באורך קבוע מראש, לא ייתכן שיהיה שינוי בזה, כי זה מושכל. שאחר שהעולם נוהג על פי טבעו ומנהגו על ידי החיוב מאיתו, אם כן, אם היה בא שינוי לעולם על ידי נפלאות, היה זה שינוי הסדר, ואינו נוהג על טבעו. ולפי דעתו לא נמצא דבר בשינוי טבעו, כי אם הכל כמנהגו, על צד החיוב, ואם כן, לא היה האותות והמופתים שבשינוי טבע ומנהגו של עולם אפשר כלל. כי הכל צריך להיות נוהג על פי הסדר המחויב מאיתו, בלי תוספת ובלי מגרעת ובלי שינוי כלל. השיטה, הגרסה המודרנית של השיטה הזאת, זה אצל בן דורו של המהר"ל, ברוך שפינוזה, שהוא הלך גם כן בכיוון כזה. כן. המשך בוקר נעים, כבוד הרב. אני לא הבנתי, למה מישהו רציונלי הוא פחות מאמין? הרב אמר דברים מנוגדים על פי הבנתי כלפי הנצרות שאומרת שכל משהו יותר אבסורדי וכו'. אני לא אמרתי את זה שהרציונלי לא מאמין. אני לא אמרתי את זה. אמרתי, כי אתה מייחס לי את ההנחה שהרציונלי לא מאמין בשם. אני התכוונתי משהו אחר. הרציונלי לא מאמין בניסים. זה מה שאמרתי. עכשיו, חשבתי שתחיית המתים זה הביטוי לאידאל הגדול ביותר של הקדושה שבטבע. ואם זה לא נכון, אז אולי עדיף להמשיך לברוח מהטבע כמו שעשינו בגלות. מה שאתה אומר הוא נכון לפי שיטת הרב קוק, שיטת הרמב"ן, לא לפי שיטת הרמב"ם והרלב"ג. סלח לי הרב, אבל ממך למדתי לומר אמת. אכן הרב גאון בתורה, תודה רבה ממש. אם הניסים מיועדים, לכן אתה רוצה להסביר למה אתה אומר גאון. בסדר, טוב. אם הניסים מיועדים לטיפשים, הרי שיוצא שטיפשותם כרונית וכלום לא עוזר. מה עם שיבת ציון? מה עם הניסים של עמידה מול מיליוני מיליונים, מעטים מול רבים וכו'? זה נכון, אבל תחיית המתים זה קצת יותר טוב. זה מרפא גם מחלות קרוניות. כפי שאמרתי לך, אברהם אבינו הגיע לאולפן שלנו, זה בכל זאת עושה רעש עצום. כנראה. אם זה לא יעזור, אז מה יעזור?
כל יום מגיע המשיח לאולפן.
כן, זה גם נכון. הלאה. לא, אבל אתה תראה שמה שפתאום מערת המכפלה נפתחת, כן, לא סתם ככה. תחשוב, תהיה יצירתי. כן? אתה שומע בחברון משהו מתחיל לראות, פתאום מערת המכפלה נבקעת לשניים, ואתה רואה ממעמקי האדמה יוצאים שלושה זקנים ושלוש נשים זקנות וכו', ופתאום הם הופכים לזה. כן, והראש של עשיו פתאום, משהו, משהו, כן? מצולם, שידור ישיר, כל העולם רואה. האום מגנה. מה?
אפילו אל ג'זירה לשדר את זה.
כן, אל ג'זירה ברור שישדרו. כן, טוב. כן.
קשה לי עם הניסים והטיפשים. למי שנעשה לו נס באופן פרטי לבד.
כן.
משמע שהוא טיפש, לא כל העולם ראה, הוא לבד. יוצא שהוא טיפש.
יכול להיות.
מה יכול להיות? זה לא יכול להיות.
סליחה, אתה רוצה להבין מהי דעת הרלב"ג.
אבל היא לא מסתדרת. הוא אמר, אז מה הוא אמר?
אתה צודק, יכול להיות, בסדר, אני לא יודע, הרלב"ג זה מה שהוא אומר, זה מה שאני רוצה לדעת. עכשיו בכל מקרה המהר"ל הולך לכסח אותו, אז קצת רחמים עליו, בינתיים, בסדר. טוב, אז כאן הוא הביא, עכשיו אני לפני הרלב"ג, אני עם אריסטו. אריסטו אומר שהעולם מסודר בסדר שכלי מושכל מאיתו יתברך, ולכן זה חייב להיות כך. אני רוצה קצת להסביר יותר את שיטת אריסטו. לפי אריסטו, הטבע זהו הביטוי העצמותי של אלוהים. ומאחר ואלוהים איננו בר שינוי, הוא המוחלט, גם הטבע הוא מוחלט. ואם נאמר שהטבע משתנה, זאת תהיה כפירה באלוהים. זאת התפיסה של אריסטו. קוראים לזה, ויש בה, אצל הפילוסופים הלטינים, יש השיטה הנקראת רציונליסטית, בלי קשר למה שאמרתי מקודם, שאומרת שהטבע זה המציאות, זה היש. ולכן הנס הוא בלתי אפשרי. מובן? כלומר, אני אסביר אולי כך. יש שתי שיטות בעולם, בנושא הזה. השיטה הרציונליסטית והשיטה הפרגמטיסטית. השיטה הרציונליסטית אומרת שהעולם כפי שהוא, היש של המציאות, זה הטבע. טבע שווה יש. יש שווה טבע. ולכן, כשם שלא ייתכן ביטול היש, כך לא ייתכן ביטול הטבע. בתפיסה הזאת, הנס הוא בלתי אפשרי. עד כאן ברור? במיוחד אם היש הוא הגילוי היותר עליון של האלוהות. כלומר, אלוהים מתגלה ביש. כשם שאין ביטול אלוהים, אין ביטול ביש, אין ביטול בטבע. עד כאן ברור? זאת התפיסה הנקראת רציונליסטית. כפי שאמרתי, אחד הביטויים המובהקים זה ברוך שפינוזה. עכשיו, השיטה הפרגמטיסטית, שנמצאת אצל פילוסופים אנגלוסקסים כמו ויליאם ג'יימס למשל, ויש לה שורשים אצל יום, אומרת כך, שאין טבע בעולם כלל, הכל אפשרי. זאת אומרת, אין סיבתיות באמת, וזה שאתה רואה את השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, זה לא מוכיח שום דבר לגבי מה שיהיה מחר בבוקר. כי יכול להיות שבכלל לא יהיה מחר בבוקר. יכול להיות שמחר השמש תעלה מן המערב או מן הצפון, או תתחלק לשניים, או שתצא מהכיס שלי בכלל, ותהיה בצבע ירוק עם נקודות סגולות, ושהשמש תקרר בכלל. כלומר, הכל אפשרי.
זה
אצל הרמב״ם, כן, זה השיטה של המותקל להאמין גם כן.
הכל אפשרי.
עכשיו, בתפיסה הזאת, גם כן הנס לא ייתכן. כי אין נס, כיוון שאין טבע. עד כאן מובן? בסדר? עכשיו, מה היהדות אומרת ביחס לזה ולזה, נצטרך עוד ללמוד. בלי נהדר, נגיע לזה גם כן. אבל תזכרו שאלה הם שתי השיטות הבסיסיות. כן, בבקשה.
בואו מסתמך, הרי מכן הסתברותית כבר לפי שנים.
הסתברותית זה לא אומר שום דבר. זאת אומרת, זה שכל פעם שהפרי בשל, התפוח נפל, זה לא אומר שמחר יהיה כך.
זה חוזר על
עצמו, אז זה מסתבר. זה לא יותר ממסתבר.
מישהו זוכר בפייס.
מה?
הסתברות.
לא, זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר בדיוק הפוך. אם כל פעם שהפרי בשל, התפוח נפל, יש להניח בפעם הבאה שזה יקרה, גם כן התפוח ייפול.
אז אין חוקי הטבע.
אז לפי התפיסה הפרגמטיסטית, אין חוקי הטבע באמת.
ובכל זאת
זאת אומרת,
יש חוקי הטבע.
תמיד רואים את זה ככה, אבל אין חוק של הטבע. זה לא הכרחי שזה יהיה ככה.
ובכל זאת, כשהוא
צמא,
פותח את הברז.
כשהוא צמא, הוא פותח את הברז, זה נכון. אבל, בבחינה
פילוסופית... הוא לא בטוח, אם יצא לומר.
כן. טוב. בוקר טוב, הרב. אם הרציונלי מאמין וכו, אז איך הוא יכול להאמין שהיה גולם שעשה מהר"ל ועוד כל מיני סיפורים כגון זה להוציא את יציאת מצרים וכו, כי לזה יש עובדות רבות, כי אין לנו עדויות מוחלטות על כך. נכון, הרציונלי לא מאמין בניסים, ריבונו של עולם. אמרתי שהרציונלי מאמין באלוהים, רק לא מאמין בנס. מה כל כך מסובך בזה? תעשה הבחנה בין שתי האמונות. שלום כבוד הרב, שמעתי מהרב דיאמנט שיש הבדל בין נס שמציל, קו נטוי, עוזר לאדם, וזה מוריד מזכויותיו, לעומת נס שבא בעקבות תפילה, דוגמה לדבר, שהיה חכם שנאלץ לישון בבית המדרש, והיה שם שד שסיכן אותו, ועל ידי תפילה ניצל. טוב, לא הבנתי בדיוק, אבל בסדר. עכשיו אנחנו עסוקים כאן בשאלה אחרת, כן? השאלה, השיטה של אריסטו. עכשיו, שיטת אריסטו בנויה על כמה הנחות. שהעולם מחויב מאלוהים, בעת שלא ראוי לאלוהים לחרוק מהסדר, ושתי הטענות האלה, המהר"ל צריך לתת עליהן את דעתו. הוא ישיב עליהן, אבל הוא לא יכול לעשות את זה עכשיו, כיוון שהשיעור הגיע לסיומו. שלום.